חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע היום על קבוצה של 15 מקבלי אות הנשיא לגבורה אזרחית. האות הזה נוסד על רקע סיפורי הגבורה הבלתי נתפסים של אירועי השבעה באוקטובר ותקופת המלחמה בזירות השונות. רבים מהגיבורים שהוכרו ברשימה היום נרצחו תוך כדי מעשה הגבורה שלהם, ובהם אביב אליהו בן 38 מאלקוש, שהיה מנהל ההבטחה בנובה, לחם במחבלים ואפשר הצלת רבים מהם, לירון ברדה בת 26 משער שומרון, שהייתה מנהלת הברים בנובה, יכלה לברוח אך נשארה לטפל בפצועים, ולמרות שרבים הפצירו בה להימלט לא דאגה לעצמה עד שנרצחה. ודני ובק בן 45 מנתיבות, שנלחם באקדח במחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש שחדרו לעיר בגבורה אילאית עד שנפל. ותומר אליעז ערבה בן 17 מכפר מימון, שהיה בבית משפחתו בנחל עוז כשחדרו המחבלים, שבו אותו והכריחו אותו להקיש על דלתות השכנים כדי שיצאו, ותומר דיווח שהבתים ריקים. בסוף הרוצחים הבינו כנראה איך הנער הגיבור מציל אחרים ורצחו אותו. ויובל קסטלמן, שהיה נוכח בזירת פיגוע בכניסה לירושלים ויצא מרכבו וירה במחבלים וזוהה בשוגג כמחבל ונהרג מאש כוחותינו, והיו שהצליחו להינצל ולשרוד בעצמם וקיבלו במועדיהם את האות, כמו יונס אלקרנאווי בן 51 בדואי מרהט, שהציל רבים מהבורחים בנובה והסתיר אותם גם תחת איומי נשק של המחבלים, ונוער בונפד מסעד שהיה בירושלים ודהר לעוטף כששמע מה מתחולל שם, נכנס לכפר עזה, עלה על גג וצלף ממנו במחבלים, פגע ברבים והציל חיים רבים, וגלעד הונוולד ואושרית חדד ושיראל פופקין ואירן מסס והרב חיים ססי ומתנאל סירי, ותקצר העירייה מלספר אפילו מקצת גבורתם. בשעות הנוראות ההן זרחה שמש גבורתם המופלאה של רבים, ואלו רק אחדים מהם.
חמש בערב, השוטר הרע.
אפשר להמשיך בכלל אחרי זה, אבל טוב, ננסה. אני שי גולדן ואני השוטר הרע. היום, אתמול, בתגובה לתקיפת חבר הכנסת איימן עודה בנס ציון, הצייץ ראש העיר חולון שי קיינן שמו, מה יש לעודה לחפש בנס ציונה? ובכן, אדוני ראש העיר, עודה הוא ישראלי, גם אם הוא ערבי. ונס ציונה היא חלק מישראל בפעם האחרונה שבדקתי, לא? כן, אז לישראלי מותר לבקר בנס ציונה, ויש לו גם מה לחפש שם מהסיבה שהוא בישראל. קיינן אינו כהניסט, כי בסך הכל חוליה נוספת בשרשרת של האנשים שאיבדו את היכולת לייצר פילטר מתון לדבריהם ולדעותיהם. מהסיבה שבשיח הישראלי של ימינו, השמעת דברים מבעד למסננת של ריסון נחשבים לחולשה, להימנעות מהבעת דעה ומבריחה אמירה ברורה, ואפילו לפחדנות ציבורית. כי בישראל של ימינו אין לאיש תמריץ להיות מאוזן. הסיבה היא שאיזון איננו מתגמל את בעליו. לא באופן פוליטי, לא באופן תקשורתי, לא באופן ציבורי, באותה המידה שבה לקח לנו חודש אחד להחליף את ביחד ננצח כמוטו לאומי, ולשוב לשנאת האחים היוקדת הזאת, כך השיח הישראלי, אפילו בזמן מלחמה, נמשך אל ההסתה ואל הכותביות ואל השנאה, מהסיבה שיש להם פשוט הרבה יותר ביקוש מסתמן. הביטו בפוליטיקאים ובהתבטאויות הקיצוניות לאחרית שלהם. האזינו, הוצפו וקראו בחדשות. הקיצוניים הם המלכים, וזה מתבטא ברייטינג ובחשיפה, וגם ביכולת לייצר הון פוליטי. ברשתות החברתיות, בכלל, גוג ומגוג, מלחמת הכל בכל, עם סכינים שלופים אלה על אלה. לאן זה עלול להגיע? לדעתי כולנו יודעים מה התחנה הבאה של האלימות הזאת, וגם לא נהיה מופתעים באמת כשזה יקרה. אז בבקשה, בואו לא נאמר, לא ידענו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
יפה דיברת.
יפה גם אתה.
ולכן אני גם שמח שאנחנו ננסה לראיין היום, הוא לא בארץ, אבל ננסה להשיג אותו, את נועם לניר. נועם לניר היה איש שמאל, לכאורה, השתתף במחאה, היה פעיל במחאה, תרם למחאה, והיום הוא מדבר על אחדות, כי זה בליבו ובנפשו, והוא במשפחתו בכלל, מסמל את הדברים האלה, אולי נצליח לשמוע ממנו.
ואגב, וזה בשם האנשים, ובאמת קראת רק את מקצתם של אלפי הגיבורים שהחמצנו כנראה בשבעה באוקטובר, רק ולו באים בשמם. אנחנו מוכרחים ללמוד את השיעור הזאת, את השיעור הזה, באמת, וכך נסגר המעגל, בשם האנשים האלה, אנחנו מוכרחים לחתור לשינויה של ישראל, לפחות נתחיל בשינוי השיח. אנחנו עכשיו נצא לפרסומות, מיד אחריהן מבזק, ואז נשוב.
שלום, שלום, אריה.
שלום, שי.
ואנחנו עם אסף נבו, שעורך אותנו, ושר פלסנר, שעורך וגם הוא מפיק אותנו על השידור הזה אחראי, איציק אהרון, זכינו פה.
זכינו. כל יום איציק אהרון איתנו.
גיא רביב, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה בדיגיטל. תכף נדבר עם חבר הכנסת אליהו רביבו. תגיד, מה אתה אומר על התקיפה? מה אתה אומר על התקיפה של איימן עודה אתמול בנס ציונה?
תשמע, הספסוף תמיד היה. והספסוף שמרגיש כמעט הצליח באיזה מהלך פרלמנטרי להדיח אותו ו... וגנבו את, את הטרף מפי, ואז הוא משתולל. טוב, ראינו כבר דברים כאלה, כן. ומכוערים תמיד.
בוא נגיד שלום לאבי אשכנזי.
מה קורה בחזית הביטחונית שלנו. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי.
אהלן, ערב טוב, שבוע טוב, חברים.
מה אתה מספר לנו על עזה, למשל?
טוב, אז על עזה יש הרבה מה לספר. אתה יודע, זה מתחיל קודם כל מבית חנון, שבעצם... היא דרך הערבה, היא חורבות, אפשר לומר ככה, לפחות בתשתית העל קרקע. הבוקר הזה, בשלוש לפעמים בוקר, פוצצו שם גם כמה שכונות, ועדי הפיצוץ נשמעו היטב גם בגוש דן, וגם באזור דרום הארץ, וגם נתפס כמה זגוגיות בעוטף.
עד לגוש דן?
כן, בטח, אני אפילו בבית הרגשתי את זה, חד וחלק.
תשמע, אני לא מבין את זה, היו כמה, חברנו בן כספית ועמית סגל היו שם לפני שנה או משהו, חזרו ודיווחו, אין בתים ראויים ומגורים במקום הזה, והנה שוב מפוצצים שם בתים, מה, הם הספיקו לבנות כל כך מהר?
אז כל חלק מהבתים שהיו בעבר, עמדו על תילם, אבל הם היו, מה שנקרא שזה בתים מהריסות, עכשיו פשוט השטיחו אותם, פשוט אין בתים שעומדים על תילם. נשארו אולי את כמה בודדים, אבל גם אותם בימים הקרובים יורידו, אבל בגדול אין בית שעומד על תילו.
מחבלים מצליחים לסכל שם?
כן, כן, יש שם עדיין מחבלים בצד קרקע, יש שם כמה עשרות, וזה בדיוק עכשיו הפעולה שמתבצעת, הרוב הפעולה עכשיו תתחיל להתבצע בצד קרקע, אחרי שהורדת את הבתים, וחלק מהבתים האלה גם התיישבו על אותם פירי מנהרות, ואז בעצם אתה סותם אותם בצורה פיזית. ועכשיו אתה יכול להתפנות, ובצורה יותר מתוחכמת, לפעול גם בצד קרקע בצורה טובה יותר וקלה יותר.
תגיד, האירוע הזה שהפלסטינים טוענים שיש 73 הרוגים ליד מתחמי חלוקת מזון. מה זה הסיפור הזה? מי נגד מי שם?
אז קודם כל, כנראה שיש שם אירוע, אבל מה המידה שלו? כנראה שהפלסטינים מרחיבים ומפריזים בכמות הנפגעים, כדי להפעיל לחץ על ישראל בסוגיה.
כדרכם בקודש, כן.
כדרכם בקודש. אני מניח שהיה שם, מה שצהר אומר, היה ירי, ירי הרחקה, לא היה ירי לטבוח באנשים, ולא בטוח, לא במספרים האלה, לא של 73 ולא 150 פצועים, יכול להיות מספרים הרבה יותר קטנים, ויכול להיות שהחמאס גם מנפח, וגם הוא עצמו עשה פעולות כאלה ואחרות, כדי לתרום להגדלת מספר הנפגעים, ראינו זה כבר בעבר. בכל מקרה, כרגע צהל מתחקר את זה, בודק את זה, גם האמריקאים בודקים את זה, ואנחנו נראה בשעות הקרובות, לאן זה מתפתח באמת, הסיפור הזה, אגב, זה לא חדש, זה לא פעם ראשונה שהם מדווחים על פגיעות באותם חבר'ה שמגיעים לקחת את האוכל, מבחינת החמאס הוא רוצה ליצור לאוכלוסייה הפלסטינית, מין מהלך שיבינו שבעצם ההגעה למקומות האלה היא מסוכנת, הסיכוי לקבל אוכל ולצאת חי הוא כמעט אפסי.
כי רק החמאס מסוגל לנהל את זה ולחלק אוכל באופן מסודר וזה, נכון?
אנחנו קוראים דיווח של זה, אני ראיתי איש מילואים שמספר שעל מתחמי החלוקה האלה לפעמים יורים כדי להרחיק את אלה שבאים לעקוף את התור, לשדוד, נלחמים על הלחם, וכמה מאות מטרים משם נכנסות שיירות של מסעיות שחמאס בוזז אותם לנגד עינינו. אז אני לא מבין את הגם וגם הזה. למה אנחנו צריכים את הגם וגם?
אז קודם כל, מתחילת ישראל אומרים שמי שבוזז את המסעיות האלה זה דווקא חמאס, אלא כל מיני ארגוני פשיעה כאלה ואחרים, פלסטינים, כל מיני חמולות ומשפחות. יכול להיות שזה האמת כמה נמצאת באמצע בין העבריינים לבין החמאס. מבחינתי זה אותו דבר, אבל אתה יודע מי אני שאני אקבע את זה. ובסופו של יום יש פה מה שנקרא ישראבלוף בגדול. כל הנושא הזה של הסיוע, בכלל זה שישראל שמה את עצמה כמי שאחראית לחלק את הסיוע, זה אחד הבעיות הכי קשות של המהלך הזה. כי בסוף אתה לא יכול מצד אחד להילחם ומצד שני גם לספק את המזון, את המים ואת
כן.
את כל התצורה.
אבי, אני רוצה פשוט, כי נכנסה ממש בדקות האחרונות ידיעה מעניינת, דובר צהל בערבית, אביחי דראי, עם הודעה מעניינת לתושבי עזה, ראית את זה?
כן, שלא
ביקשו... איסור לתושבי בית להיה, ג'באליה, בית חנוס, ג'אייה, דאר, ג'אייר עתיקה וכולי, לא לחזור לשכונותיהם, אבל אומר, דוחקים אותם, נכון?
כן, תראה, צהל פעל שם, עבודה 162 פעלה שם בחודש וחצי האחרונים, והיא ממשיכה לפעול שם. וכל הזמן יש ניסיונות זדיגה של פלסטינים שמצאים לראות אם באמת הם יכולים לחזור, אם יכולים להגיע לגשש מה שנקרא, אתה יודע, בשיטת הסלאמי. ולכן דובר צהל נתן להם איזה סוג של רענון. חברים, אנחנו ממשיכים לעבוד שם, אל תחשבו שאתם חוזרים לאזורים האלה לצפון הרצועה. אנא התרחקו, תחזרו בחזרה למואסי, למקומות שאליהם הפנינו אתכם להיות שם. כל מה שימצא באזור הזה, דמו בראשו, יכול מוסכן את חייו. אגב, עוד דבר שמתפתח בשעות האחרונות ברצועת עזה, וזה דבר מאוד חשוב, זה העניין ההודעה של צהל, שהתחיל להניע אוכלוסייה מתוך דיר אלבאלח, אחד ממחנות המרכז, שעד עכשיו לא תמרנו שם, לא התקרבו לתמרון שם, וכרגע ישראל מבקשת מהתושבים שם להתפנות, לקראת כניסה של כוחות צהל. כנראה מי שיכנס לשם זה אוגדה 36, ואולי גם אוגדה 99, אני לא יודע בדיוק את איך אמור להתנהל הקרב, אבל בכל מקרה, ישראל כרגע דוחקת את תושבי דיר אלבאלח לצאת החוצה, כי היא מתכוונת להיכנס לתוך המחנה, וזה מאוד משמעותי, כי עד עכשיו ישראל לא עשה את זה מתוך הבנה, שכנראה שבמחנה הזה יש לא מעט חטופים, ולא רצו לסכן אותם, וההחלטה עכשיו להיכנס, זה גם מצד אחד הפעלת לחץ על חמאס, אבל גם כנראה כיוון ישראל בא ורוצה להגיד, קלו הקיצים ואני חייבת להמשיך להתקדם, וכנראה אני הולכת על כיבוש הרצועה. אבל זה צריך לשים לב טוב טוב לסוגיה הזאת.
אבי אשכנזי, אנחנו מסתפק בדברים האלה. תודה, תודה רבה.
תודה רבה. תודה רבה.
ועכשיו, חבר הכנסת אליהו רביבו, מהליכוד, שלום לך, אדוני חבר הכנסת.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, צהריים טובים, שבוע מבורך, לשי.
ולאריה.
ולכל המאזינים. ולפני שפתח ברעיון, שי, צפיתי אמנם רק בחלק מהפודקאסט האחרון שצילמת, הצטמררתי, התרגשתי, אני מניח שאני לא היחיד, ישר כוח גדול.
ככה פותחים שיחה, רביבו, ככה פותחים שיחה, יפה מאוד. אריה, בבקשה. תודה, אליהו, באמת תודה רבה, בלי צחוק, תודה רבה.
ועדת השרים החליטה להדיח את היועמ"שית, זה די ברור שבג"ץ יבטל את ההחלטה, יוציא צו על תנאי, ומה שאני לא מבין, היועצת המשפטית התמנתה בהליך מסוים. יכול להיות שהממשלה רוצה לשנות את ההליך הזה, להתעלם ממנו, והפה שאסר הוא הפה שהתיר, ולהפך, אבל כיוון שהיא התמנתה בהליך, למה לא להרכיב מחדש ועדה שחסרים בה אנשים, וללכת לפי ההליך? למה ללכת במהלך שברור שייפסל על ידי בג"ץ?
ניסו להרכיב את הפורום
שהוקם
בראשות שיכלול את הגבורום המצרח בוועדת גרוניס, משלא הצליחו, עומדת בפני הרשות, רשות הממשלה, חלופות נוספות, הן משתמשות בה, מינו ועדה. הרעיון של הוועדה היא לבוא ולשמוע את הטענות של היועצת לפני שמדיחים אותה. שימוע, כפי שמקובל.
אבל בצדק הם אומרים שהם, כל מי שמשתתף בוועדה כבר חרץ את משפטו לפני כן. כלומר, התבטא. בדרך כלל שופט אסור לו לחרוץ דין לפני המשפט. זה כאילו משפט, אבל פסק הדין נקבע מראש.
לא, תראה. זה לא משפט, זה שימוע. בשימוע יש החלטה, לפני שהיא חלוטה, רוצים לשמוע את הנקבל כדי לראות אם משהו בטענותיו יוכל לסבר את אוזניהם ולשנות את ההבנה שהולכת ומתגבשת מזה זמן ארוך. לגיטימי. אתה יודע, מי כמוך יודע, שגם כשעושים שימוע לעובד בתוך מסגרת כזו או אחרת, המנהל החליט שהוא רוצה לפטר, בגלל זה הוא מזמן לשימוע בדרך כלל.
כן, בדרך שימוע, כלל. שימוע זה מהחוץ אל הפה.
יגיע הנגבל, יגיע הממושמע, ישתך את טענותיו. יכול להיות שיש בדבריו כדי לשנות את עמדתנו ותבונתנו. יכול להיות, בשביל זה יש שימוע. זה שמתנהגת כמסמר בלי ראש, זה דבר בלתי דמוקרטי בעליל.
אז אני אשאל אותך כך.
זה הכל בהמתלה של לשמור על שלטון הדמוקרטיה.
אז אני אשאל אותך כך, בלי שאני נכנס לעצם הטענות ולעצם ההצדקה או אי ההצדקה לפטר את היועמ"שית, האם באמת זה מה שאנחנו צריכים עכשיו במדינה? הפגנות, קרקס, בגץ, מי יודע, אולי אפילו הדבר הזה יהפוך להיות באמת למאומה ברחובות? זה מה שכרגע חסר לנו בישראל?
שאלה מדהימה, אני חייב להודות. אז למה השאלה הזאת לא נשאלה במשך שנתיים וחצי של הפגנות בלתי פוסקות שמחרבות את המדינה?
נשאלה, אני שאלתי. אני שאלתי. אני שאלתי, גם אריה שאל לדעתי.
אנחנו שאלנו.
זאת השאלה. אז דינה זה מלכותה דינה. א', ב', הפגנות ברחוב שמתבצעות באופן בלתי דמוקרטי, שמשסות את דעת המיעוט על הרוב, אין אלה שינהלו את החלטות הממשלה הנבחרת. נשמע כדבר הזה? נשמע כדבר הזה? מה, אנחנו בכנופיות?
אז בוא אני אציג לך את הסטרח. הם אומרים, נקשיב לדבריהם, הם אומרים, תראו, ברור שבגץ יפסול את זה, הממשלה הולכת למהלך הזה כדי שבגץ יפסול את זה, כדי שמערכת הבחירות שיש לה כבר ריחה נודף למרחוק, והקואליציה יש בה בקיעים ואנשים עוזבים ומתפטרים, כדי שמערכת הבחירות לא תהיה על השבעה באוקטובר, אלא שוב על מערכת המשפט.
התכבדו פוסקי בגץ ויפתיעו את כולנו, כולל את אלה שחושבים את זה באיפכא מסתברא, ולא יתערבו ולא יפריעו להליך דמוקרטי, ויבהירו לכל מי שממונה שהערך של נבחר ציבור שפועל על פי החוק בנורמות המקובלות גובר על אג'נדה כזו או אחרת, גם אם היא פוליטית, גם אם היא כוחנית, גם אם היא מגובה על ידי ממון רב שמגיע מממשלות כן, זרות.
יפה, בוא נעשה לעבור לנושא אחר. אתמול מותקף חבר הכנסת איימן עודה באלימות בנס ציונה, איך אתה רואה את הדברים?
איך אני רואה את הדברים, צר לי מאוד שזה קרה, דווקא לאור העובדה שאיימן עודה הוא אחד מאותם חברי כנסת שאסור לו ואין לו זכות באמת לשרת בכנסת ישראל, וההתנהגות הזאת שהיא פוגעת בדמוקרטיה ומחלישה את מחנה הימין ומחזקת אותו בפני הרוב הדומן, יכולה עוד לחזק אותו חלילה, דווקא לאור זאת, ההתנהגות הזאת בוודאי ובוודאי הייתה מיותרת, לא מכובדת, לא דמוקרטית, לא דרכנו, זאת דרכם, זו לא דרכנו.
חברת הכנסת גוטליב אומרת היום, לא רק שאני לא מגנה, אלא אפילו גאה בתקיפה, עוד הוא אויב מבית.
טוב, אתם ריאנתם אותי מספיק פעמים, אני לא מוכן למכור הצהרות רק בשביל כותרת פה.
לא, לא, אנחנו לא מחפשים כותרת. אני רק אומר שיש גורמים, יש גורמים בליכוד שחושבים אחרת, לצערי, אני אומר את זה.
שי, ואני עניתי לך, ומכך אתה תבין שזוהי לא דרכי. אם זה מה שבחרה לאמור חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מצר על כך. זו לא היא דרכה של הליכוד. טלי, לאט לאט תתרגל איך מתנהלים אצלנו בליכוד. אנחנו בליכוד כבר משחר נערותנו, והיא תבין שזה לא ידרכנו, אנחנו מחנה ליברלי, דמוקרטי, ימני, אמוני, שסומך על דעת הרוב, מקבד את הדמוקרטיה, ולא מביע את סלידתו מאדם כזה או אחר על ידי התנהגות שהיא לא מקבדת אותנו והיא לא דרכנו, היא דרכם של המחנה השני. אנחנו רוצים לקחת מהם משהו טוב אם יש, ולא את הדברים הרעים שהם הרוב.
בראבו. עכשיו לקואליציה. זהו, זה מתפרק. הפגרה דוחה את ההתפרקות, אבל אחרי הפגרה היא קבעה מועד לבחירות?
בכמה שבועות רויינתי בכמה ערוצים במדיות השונות, ונשאלתי לעניין בחירות. סברתי שהרכבת יצאה לדרכה, לא יודעים באיזו שעה היא תגיע לתחנה. זה מה שסברתי אז, זה מה שאני סבור היום. אני לא חושב שהמשתמשים בפגרה בשביל לדחות את הקץ, אבל אם כך יוצא, אז יוצא. אני מניח שאנחנו עומדים לפני תקופת בחירות. אני מצר על הנסיבות שבעתיין אנחנו מגיעים לבחירות. לטובת העניין, אני אעמל ביממות האחרונות על משלוח מכתב פנייה לראש הממשלה, שיוודא שלא בגלל תרגילים כאלה או אחרים, החרדים לוקחים אותנו לבחירות, כשהם לא רוצים בזאת. הבחירות משמע נתק וקרע מפלח מאוד מאוד גדול באוכלוסייה, שהיו לצידנו בזמן שמפלגות המתקרות להיות ימין ציוני, דחו אותנו ופסלו אותנו על עוול בכפנו.
אתה מבין שיש אפשרות שהיא לא דמיונית, שבתום הבחירות הבאות תהיינה תוצאות אשר תהיינה. יגידו החרדים, אנחנו הבנו, מהליכוד אנחנו לא מסוגלים לקבל שום דבר, בוא נלך לבנט ולגנץ וללפיד, הם יתנו לנו מה שאנחנו רוצים, ויכול להיות שבמהלך הזה לא רק שאתם מקדמים בחירות, אלא אולי גם מביאים את עצמכם לאופוזיציה בכנסת הבאה. שהיה
יקר, היא הידה נותנת, זה בדיוק מה שאני אומר. ואם נודע על האמת, החרדים קיבלו הרבה יותר מאשר הם יכלו לצפות לקבל מאיתנו.
הם טוענים שהם לא קיבלו כלום. שוחחתי לא עם חרדי אחד ולא עם שניים בחודשים האחרונים, כולם אמרו לא קיבלנו כלום מהממשלה הזאת, כלום.
לא, זה לא מה שאמרתי. מה אתה אומר זה בדיוק מה שאמרתי. אני אומר, צריך להודות על האמת, שהחרדים, גם בממשלות האחרונות, קיבלו הצעות מפתות מאוד 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 מהמרכז שמאל ושמאל רדיקלי, כדי שיועילו לשבת איתם, הם קיבלו מהם הרבה יותר מאשר הם יכלו לצפות לקבל מאיתנו, ובכל זאת קרתו איתנו את המשך הברית המחודשת מפעם לפעם ברוב עשרות שנות קיומה של המדינה. לצערי, בגלל שיקולים לא ענייניים, ככל הנראה, אנחנו הולכים לזרוק לפח הסכמים והסכמות רחבות.
חוק גיוס, חוק גיוס שוויוני זה שיקול, אני לא מבין, חוק גיוס שוויוני זה שיקול לא ענייני? זה פצע פתוח בחברה.
אני אסביר. כשנשאלתי בחודשים האחרונים לעניין המסע ומתן עם החרדים והתגבשותו של חוק הגיוס, אני לא ידעתי לאמור, כי אני תמיד שאלתי את המראיין אם הוא מכיר את חוק הגיוס, אני לא מכיר אותו. היום אני מכיר יותר מכפי שהכרתי בעבר, ואני יודע באופן חד וברור שמה שהחרדים הסכימו ללכת לקראת המחנה הציוני, ימני ומרכזי בעניין חוק הגיוס, זה הרבה יותר מכפי שציפה מהם גנץ בהצעת חוק שלו. זה הרבה יותר מכפי שהם היו נדרשים לתת לצד מרכז שמאל אם הם היו הולכים איתם.
אז הבעיה זה אדלשטיין? אדלשטיין הוא המחסום?
אם הוא לא הפתרון הוא הבעיה, מסיבה אחת פשוטה, כשמגיעים עם גוש מסוים להסכמות, וברגע ניסוח סופי של הצעת החוק, יוצאות טיוטות עם עדכונים, ש-180 מעלות ממה שסוכם, אז חד משמעית הם לא האשמה. האם זה מספיק? בטוח לא. אבל זה הרבה יותר מכפי שיש היום, והרבה יותר מכפי שיהיה ניתן להסכים בהסכמה בעתיד.
חבר הכנסת רביבו, יכול להיות שיולי אדלשטיין הציל את הליכוד במחנה הלאומי, כי הוא לא הסכים לחוקק חוק השתמטות, אבל נראה את זה אחרי הבחירות.
זמננו הסתיים, חבר הכנסת רביבו.
תודה רבה לך.
אני מצפה מראש הממשלה בקריאתי, שאני פונה אליו, פנייה כתובה אגב, שמגובה בתמיכה
ממש לסיום.
לסיום, אני מצפה ממנו שישב על המדוכה ויכריע, הוא בעומק העניין כבר מספיק זמן, אבל שיכריע באמת ובצדק מה צריך להיות למען תורת ישראל,
רביבו.
עם ישראל, כנסת ישראל ותורת ישראל. תודה
חבר הכנסת רביבו.
ובעזרת השם נתבשר עוד השבוע.
תודה, תודה.
תודה רבה.
תודה, תודה. תודה רבה.
כלל החטופים.
תודה, 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 תודה. שלום לסלי קטיש, דרוזית מהכפר ג'וליס, שקרוב משפחתה נרצח בטבח בסוריה. סלי, שלום.
שלום לך. תנחומנו, תנחומנו מקרב לב מכאן. מה מקורות האינפורמציה שלכם? מה אתם שומעים? איך אתם שומעים על מה שקורה שם?
אז קודם כל, ההורים של סבתא שלי הם במקור מסוריה, אז אנחנו תמיד כזה בקשר איתם, וחוץ מזה יש הרבה קבוצות, בין אם זה בטלגרם, בין אם זה בוואטסאפ, ברשתות החברתיות, לצערי, ברשתות החברתיות, רק משם אנחנו בינתיים יודעים מה קורה שם, כי הם כבר... 5 ימים בלי חשמל ובלי אינטרנט גם, אז אנחנו לא יכולים לתקשר עם קרובי המשפחה שלנו. וזה בכללי, כן, הרשתות החברתיות ומי שיש...
מה הם מספרים לכם על מה שקרה שם? כי אנחנו שומעים דיווחים מאוד סותרים, גם לגבי היקף הנפגעים, גם לגבי האופי של הקרבות שם. מה הם מספרים לכם?
אז קודם כל, קרובת המשפחה של סבתא התקשרה אליה ואמרה משפט אחד, שהם כבר בשכונה שלנו. כלומר, הטרוריסטים היו כבר בשכונה שלהם, היו קולות של יריות ברקע. מאז נותק הקשר עם קרובת המשפחה של סבתא. יום אחרי ידענו שגם האח שלה נרצח. ומאז פשוט הזוועות שאנחנו רואים בסושל מדיה, זה כמו מה שקרה בשביל לאוקטובר, אחד על אחד, הם שרפו גופות, שרפו אנשים גם כשהיו בחיים, אנסו בנות קטנות, אנסו בת 5 שנים, רצחו, שחטו, חטפו מלא אנשים. בינתיים אנחנו מדברים על יותר מ-100 אישה שנחטיפה, וזה רק, בוא נגיד, סטטיסטיקות ראשוניות, שאנחנו עדיין לא יודעים מספר סופי. יותר מ-500 הרוגים, נרצחים, זה בסדר גודל מה שבאמת התרחש שם.
מה הם מספרים? מי עשה את הזוועות האלה? מיליציות מקומיות, בדואים, חיילים של המשטר, של הג'ולני, מי המחוללת?
אז בעצם זה התחיל בדואים שתקפו את הדרוזים, ואחר מכאן כל נגיד הטרוריסטים של הג'ולני, שהם בחרו להיות המנהיג שלהם, התחילו גם ברצח הדרוזים. ובגלל זה סיבה אחת, שהם רוצים שהדרוזים פשוט ייתנו להם את כל האמצעי לחימה שלהם, והם רוצים שאנחנו נתן להם את אמצעי לחימה, והם באים לקחת את אמצעי הלחימה באמצעי לחימה. אז זה משהו שהוא לא מסתדר. נראה לי זה היה, בוא נגיד, משהו כמו שהם אמרו את זה כדי פשוט לרצוח ולהגיד שאנחנו עשינו את זה בגלל שהם הפרו את החוק. וזהו, הם עשו זוועות, הם עשו דברים שהראש לא יכול להקל. אני סטודנטית ויש לי, אני עכשיו בתקופת מבחנים, ואני אגיד לך את האמת, אני לא יכולה ללמוד לאף מבחן. הראש שלי פשוט לא יכול להקל את כל הזוועות שראיתי ועדיין רואים. ואגב, כל מה שרואים עכשיו בסושל מדיה, זה נראה לי רק 10% ממה שבאמת התרחש שם, ועדיין מתרחש, כי אמרתי לך מקודם, כבר 5 ימים בלי חשמל ובלי אינטרנט, אז כל הסרטונים עדיין מתחילים כזה, מתחילים להיות מופצים לאט לאט, כאילו. מגיעים אלינו, כאילו, דרך
השני. שמעתי יותר מדובר אחד אומר, זה 7 באוקטובר שלנו, הדרוזים. יש, ספרי לנו עוד, נחטפו אנשים, אני לא רוצה שתיכנס לפירוט של זוועות מן הסתם, אבל כמה באמת הדברים מזכירים לכם את מה שקרה פה ב-7 באוקטובר?
אוקיי, אוקיי, אז קודם כל, את העניין של השבעי באוקטובר, זה אמרתי אחד על אחד. הם פשוט הרגו אנשים שאין להם איך להגן על עצמם. הם היו בלי נשק, בלי כלום, אז הם פשוט רצחו אותם, אנסו, חטפו, אמרתי לך כבר, זה רק מספר ראשוני, חטפו יותר מ-100 אישה דרוזית, ויש המון נעדרים שאנחנו עדיין מחפשים אותם, וזה
מסביר לגבי... חטפו 100 אנשים? חטפו 100 אנשים? חטפו 100 אנשים, הבנתי נכון?
100 נשים.
נשים?
נשים,
מה,
כי, זה לא רק...
כשהפלסטינים חוטפים פה, אנחנו יודעים שהם רוצים לנהל איתנו... מסע ומתן על האסירים שלהם ולכופף אותנו, מה רוצים מי שחוטף 100 אנשים? מה הוא רוצה להשיג?
אז הנה, זו השאלה שעלתה לכולנו לראש, כאילו, מה האינטרסט כאן? כאילו, בסדר, כאילו, הם רוצים שאנחנו ניתן להם את הנשק, או רוצים פשוט לרצוח את דרוזים, ואז אומרים שבגלל שהם מפירים את החוק וכל זה, אבל בכל מקרה הם חוטפים נשים, זה מעיד רק על דבר אחד, שאנחנו בדיוק חיים ליד מדינה שהיא בדיוק תהפוך כמו אפגניסטן ואיראן, וכבר הפכה לדעתי, כי שם אין לאישה זכויות, רוצחים נשים, חוטפים נשים, אונסים נשים, וגם בדיוק כמו ששרפו אנשים שחפים מפשע בשביל לאוקטובר, הם גם שרפו אנשים דרוזים, בבתים שלהם, הם לא חיבדו את הדת שלנו, לא חיבדו את התמונות של השכם שלנו, את המנהיגים שלנו, אז זה נעיד על דבר אחד ויחיד, שהם רוצים שכל העולם יהיה כמו הדת שלהם, אם אתה שונה ממני, אני ארצח אותך, וזה לדעתם, זה משהו שהוא בסדר גמור ומקובל.
סלי קטיש, תנחומנו שוב על ה... גם על קרובת המשפחה וגם על מה שכל העדה עוברת שם, זה פשוט מזעזע.
תודה רבה לך, שנשמע בשורות טובות.
אמן, תודה.
דיווחי תנועה עם שר פלסנר. הדיווחים עם נועם לניר, איש עסקים, בנו של סגן אלוף אבי לניר, זיכרונו לברכה, טייס קרב שנפל בשבי הסורי ביום כיפור, ומצא שם את מותו. נועם, שלום לך.
ערב טוב.
שלום לכם.
אני מבין שאביך היה מפקדו של תת אלוף גיורא אפשטיין, סיאן ההפלות של חיל האוויר, שאתמול הלך לעולמו בגיל 87, 17 מטוסי קרב הוא הפיל.
אמת, תראה, גיורא היה סגן של אבא שלי, אבל מעבר לזה שהוא היה סגן של אבא שלי, בטסט 101, צמת א', אני מכיר את גיורא כל חיי. היינו שכנים בחצור, גרנו כשכנים ברמת השרון אחרי המלחמה, ושם הייתי מבקר אותו, שם הוא חי עד יומו האחרון, ושם הייתי מבקר אותו לאורך כל השנים. זאת אומרת, גיורא זה כבר 55 שנה מתוך 58 שנות חיי.
וואו. ספרנו על האיש קצת, איזה איש?
הוא ליווה אותך אחרי שאבא נפל בשם?
הוא לא ליווה. גיורא היה גיורא, גיורא היה איש מיוחד. גיורא היה אדם שלא התרגש, לא נלחץ, לא עלץ ולא נכנס לדיכאון. גיורא היה האדם הכי יציב שפגשתי בחיי. הייתה לו משימה, כך אני יודע, לפני שהכרתי. היה לו חלום להגיע לקורס טייס, אתם יודעים, היה לו לב ואובחן כלב מעט מורחב, זה מה שבגד בו באחרית ימיו גם. ניהל מאבק ארוך, וכשסיים כחניך מצטיין במגמת קרב, היה מיועד, אמרו לו, אתה תלך למסוקים, כי הלב שלך לא יעמוד בזה. אז הוא לקח את עצמו, בוגר קורס טייס, התיישב בכניסה של המשרד של עזר ויצמן, אז מפקד חיל האוויר, ואחרי יומיים עזר ויצמן אמר לו, יאללה בחור צ'יק תעוף מפה, ולך לקרב. זה היה למזלה של, לטובתה של מדינת ישראל. גיורא היה טייס מיראז' כל חייו, כמובן בהכשרה פעם הזה, ואחרי זה, באחרית ימיו עוד 10 שנים על נץ, אבל F-16. אבל רוב שנותיו הוא היה טייס מיראז' בכפיר, והוא היה סמל. במלחמת יום הכיפורים, לרוע מזלו, הוא לא היה סדיר בטייס, הוא היה ראש ענף במטה, והוא היה מתוסכל נורא, הוא התפוצץ. איך יכול להיות שנלחמים והוא יושב במטה?
בששת הימים, בששת הימים הוא עוד לא היה טייס.
ביום כיפור, סליחה, בששת הימים הוא היה טייס, יש לו הפעלה אחת משם. מהתשה ארבע, ביום כיפור אני אומר. כן. וביום כיפור הוא ראש ענף, סליחה, טעיתי, בפה, תודה רבה אלה, אריה. הוא חוטף, הוא מתוסכל מאוד, הוא ראש ענף במטה, והחבר'ה נלחמים. ובשבוע האחרון של המלחמה הוא פשוט בורח משם לטייסת, לא שואל אף אחד, וביומיים, בשני קרבות אוויר, הוא מפיל כל פעם ארבעה מטוסים, כשהוא נלחם באחד המקרים לבדו מול 24 מיגים. כשהוא מבין למעשה, זה מטורף. עכשיו, ההיגיון שלו אומר, תראה, אז זה לא היה מלחמה משוכללת, זה היה מלחמה...
כן, לא מפילים מטוסים מ-50 קילומטר.
צריך לשבת מאחוריך, לתפוס יתרון מאחוריך, והוא אומר, מאחורי יכול לשבת כל פעם אחד. אז שהוא יתיישב, ובינתיים אני אדפוק, אני אתחמק ממנו, אני אתיישב עליו, ושוב פעם, ושוב פעם. עכשיו, גיורא, הדבר המעניין, שהוא ניהל עד יומו האחרון את החשבונות על המיגים שהוא לא הפיל. אלה שהוא הפיל זה בסדר.
רגע.
אבל היה לו פעם אחת...
כמה הוא לא הפיל?
או, היה פעם אחת שהוא יורד טיל, וממש, בבילטרי, זה היה צריך להיות מטוס 50 באותו קרב, והטיל נופל, הטיל היה מקולקל. והוא מתוסכל מאוד, היה עוד פעם אחת עם עברי, שהוא ממריא, והוא יש לו יתרון על עברי, ועברי חודל קרב... והוא טייס צעיר אז, והוא נאלץ לחדול. הוא בעיקר התעסק, באלה שהוא לא הפיל. הוא היה מתוסכל,
הוא מספרים,
מספרים
על יצחק שמיר, שכשנבחר להיות ראש ממשלה, הגיע אליו איזה עיתונאי בריטי וראיין אותו, אמר לו, אתה בעצם טרוריסט, הרגת הרבה בריטים, אבל הוא אמר לו, אבל אתה רואה, יש עוד הרבה בחיים.
בדיוק, בדיוק.
תגיד.
עכשיו, גיורא, הוא לא היה שוויצר.
זהו, הוא מסתובב עם איזו הילה, ובכל זאת, אתה יודע, בחיל האוויר להיות ציין ההפלות, זה לא הדבר של מה בכך.
תראה, הוא לא היה שוויצר, הוא היה אדם צנוע מאוד, אני זוכר את היה, בתור ילד, אני זוכר את הפליאה הגדולה שגיורא יודע לסרוג. ואז סבתות סרגו סוודרים. גיורא סרג, אני זוכר אותו עושה עבודות בית, מטפל בבית, אני זוכר את שרה למפתחת קריירה בתור עורכת דין וכל מיני עניינים, והוא דואג לבית. זה היה בו, הייתה בו ניגודיות שלא אפיינה את התקופה. תראה, אחד הדברים שחשוב לספר על גיורא...
ממש לסיום נועם, כן.
במלחמת השחרור, כן, במלחמת השחרור מפנים את הילדים והמשפחות, והאנשים מנגבה. הוא נולד בנגבה. והוא מתפנה. אני חושב שהפינוי מנגבה, יחד עם ההאחזות באדמה וכן הלאה, מאוד השפיעו, מאוד השפיעו על האישיות שלו, על הנחישות שלו, על, 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 על מי שהוא היה בהמשך חייו.
נועם לניר, תודה רבה.
תודה על הזכות לדבר על גיורא.
תודה לך.
להתראות.
תודה לך.
להתראות.
פרסומו זריזות ונשוב. שבנו.
חזרנו. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
מדבריך שהתפרסמו, אני מבין שכאב לך כמו שכאב לי, כמו שכאב לרבים מאוד, כאבו דבריו של הרב יצחק יוסף נגד חבר כנסת יולי אדלשטיין, בכל מה שקשור לחוק הגיוס, אליל עליו שאבא שלו התנצר, ורוקו אומר... מה רצית לומר בדברים שאמרת?
לא עניין שכאב, אני רוצה לחדד את הדברים. מותר לקיים ויכוח ומותר להסכים עם יולי אדלשטיין, מותר להתווכח עם אדלשטיין, זה הכל בסדר. ההלכה היהודית והמסורת היהודית שהרב יצחק יוסף אמור להיות אמון עליה ומכיר אותה, עושה הבחנה מאוד ברורה בין ויכוח לגיטימי, חריף ונוקב, לבין התחת אלבונות, גם אם הם אמיתיים, שאינם קשורים לעניין, ובעיקר כשהם קשורים למעשים של הורים של אותו אדם. נניח שאביו של יולי אדלשטיין התנצר והיה כומר. אסור להזכיר לאדם את מעשי אבותיו, או את מעשי אבות אבותיו, זה נקרא איסור הונאת דברים, זה איסור תורה. אין עליו ויכוח, אין עליו מחלוקת. פרשת שבוע, קראנו את פרשת פנחס, חכמים מתארים איך השבטים הטיחו בפנחס, שאבי אמו היה מפתם עגלים לעבודה זרה. מה זה קשור? מה העניין הסבא והאבא, כמו שהיינו ילדים, היינו אומרים בלי הורים. אז חז"ל אמרו לנו, בלי הורים. אתה רוצה להתווכח עם יולי אדלשטיין, תתווכח איתו. יש לך מספיק טיעונים, או שמה אולי לא. יש לך מספיק טיעונים ענייניים לומר. אם אין לך, ודאי אין רשות להשתמש בשאלה, בעובדה שאבא שלו היה כומר, לשום טיעון. זה איסור תורה להזכיר לאדם את מעשיו או את מעשי אבותיו.
זה לא, אבל הוא לא מכיר את האמרה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, אולי על זה הוא אומר?
אני כמו שאמרתי, איסור תורה, אני לא, הביטוי אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה מתאר מציאות שהרבה פעמים ילדים סובלים בגלל ההורים, אבל אני לא מעלה על דעתי שאנשים, תלמידי חכמים, לא נהיר להם שלא עושים כזה דבר. אתה רוצה להגיד את הטענות הכי קשות, תאמר אותם, אבל אתה לא יכול לעבור מגופו של עניין לגופו של אדם, ובמיוחד כשזה בלי קשר. עכשיו אני לא מדבר על מעלותיו של יולי אדלשטיין שהיה אסיר ציון וסבל על ציוניותו ועל יהדותו ועל זה שהוא רצה לעלות לארץ ישראל ושזכה להקים משפחה לארץ ישראל. אני לא מדבר על
ושזכה לעמוד נגד שרון בהתנתקות וללכת נגד הקו של המפלגה שלו ולא ויתר על עקרונותיו.
כמו שאני לא רוצה לדבר לגופו של אדם לא לגנותו, אני גם לא רוצה עכשיו לדבר לגופו של אדם לשבחו, כי זה לא הסיפור.
לא, אבל הרב יוסף הוא לא סתם עוד איזה רב, לא שיש סתם רב, סליחה על האמירה הזאת בכלל, אבל הוא רב בעל משמעות ובעל, אתה יודע, חלק משושלת מפוארת, היה רב ראשי, כשאדם כזה אומר דברים כאלה, זה לא דבר של מה בכך.
לגמרי, וזה מה שהופך את העניין להרבה יותר חמור. כי מה בעצם עשה הרב יוסף? הוא ניגן על ה... רגשות המאוד נמוכים שקיימות במין האנושי, גם בעם היהודי, שכשאתה אומר למישהו כומר, אתה מעורר מיד איזה אמוציה, איזה רגש של עוינות וסלידה ושנאה, ועוד במיוחד לא סתם כומר, אלא יהודי שנהיה כומר, ואז אתה אומר, מי זה האיש הזה? מי זה האדם הזה? ואז אתה פותר את עצמך מלהיכנס לגופו של עניין, ואתה עובר לגופו של אדם, זה הדבר הכי קל. במקום לעסוק בעובדות האמיתיות שהרב יצחק יוסף מגן על קבוצה ענקית שמשתמטת, לא שהיא לומדת תורה, הוא בעצמו אומר, לא רק הלומדי תורה, גם אלה שלא לומדים תורה,
מה,
הוא מגן עליהם,
מה עונשה של הונאת דברים? יש לנו חצי דקה.
יש לנו עוד חצי דקה.
מה אומרת ההלכה? מה עונשה של הונאת דברים כזו?
זה לא דבר שמענישים אותו, זה רק בבית דין של מעלה מענישים. אין ענישה בעולם הזה שלנו הזה, כי זאת פעולה שנעשית בדיבור, ולפעולות שנעשות בדיבור אין ענישה פיזית בהלכה, אבל זה איסור חמור מאוד. חז"ל אומרים שהאיסור הזה יותר חמור מאשר גניבה. כלומר, לצער אדם זה דבר מאוד מאוד חמור.
כן, המלבין פני חברו כאילו שופך דמים.
כבוד הרב דוד סתיו,
תודה רבה.
ארגון רבני צוהר, תודה, תודה, תודה. אסף נבו ושר פלסנר הפיקו וערכו את השידור הזה. יצחק, איציק אהרון אחראי על השידור, גיא רביב, עומר אוקון, אליעזר בן יהודה היו בדיגיטל, חרינו קופמן, ברקוביץ', פרימו עם הספורט, אריה, אנחנו מחר שוב.
תודה רבה שי, תודה רבה, ערב טוב.
ביי ביי.